להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
מאחורי השירים עם חיים הדור.
והערב אנחנו מאוד שמחים לארח את הפזמונאי נועם חורב.
שוב העצב כאן, שוב הפחד קם, והסוף נרקם בחלוני. זוגית צדוקה ושוב שתיקה, מותשת וזרוקה בדמיוני. האור נרדם, דמעות של דם שורפות לי בגרון. ידי צרותה, תקרא שמותה כשאני שר לך את השיר האחרון. השארתי רק מילים, מקלט בין הצללים, ספרים מסודרים ובין החדרים. השארתי רק מילים, זר של מנעולים, אלוהים, השארתי רק מילים. קירות שותקים עכשיו, מה לקחת כשברחת? כן, מה לקחת? במלחמה הזאת אולי ניצחת, ומה נשאר לי כשהלכת? השארתי רק מילים, מקלט בין הצללים, ספרים מסודרים ובין החדרים. השארתי רק מילים, זר של מנעולים, אלוהים, השארתי רק מילים. השארתי רק מילים, מקלט בין הצללים, ספרים מסודרים ובין החדרים. השארתי רק מילים, זר של מנעולים, אלוהים, השארתי רק מילים. גם לקרח קר כשאני נזכר איך את היום מולו, מוארת בצילו, נשברת בשבילו את המילים שהשארת לי. את עכשיו אומרת לא.
איזה ביצוע מלא הוד, אפשר לומר. מחזיר אותנו לשנת 2010. המקום? אוסלו. האירוע? אירוויזיון. השיר מילים שכתבו נועם חורב ותומר הדדי. והנציג הנפלא שלנו, אראל סקאט, ביצע את השיר הזה. מחזיר אותנו באמת לשנה הזו, שנדמה לי מאז השם נועם חורב הרבה יותר מוכר לאלה שמאזינים לרדיו וקצת בקיאים במה שקורה בפזמונאות הישראלית. ערב טוב לכם, ערב טוב נועם.
ערב טוב חיים. קודם כל תודה שהזמנת אותי. בהחלט, כבוד גדול.
כבוד גם לי שהגעת.
שמח להיות פה.
תודה רבה. בואו רגע נשחזר את הרגע, כי לא רבים מהכותבים כבר בשנה הראשונה להתעסקות שלהם מצליחים להגיע לאירוויזיון.
נכון, אז הכל, אתה יודע, זה קודם כל זה פשוט קרה, הייתה ועדה שקראה לשלוח שירים, אני שלחתי שני שירים, אחד מהמילים ששמענו עכשיו, והשני שיר שנקרא אלייך, שהלחין אותו עד חיטמן, ויצא ככה ששני השירים האלה התקבלו לקדם אירוויזיון בעצם, מתוך ארבעה שירים, שניים היו שירים שאני כתבתי, ואז מילים זכה. ואני ממש יכול לסמן את זה כאיזושהי אבן דרך, כי באמת החיים שלי התהפכו מאז, כי פתאום מצאתי את עצמי, אתה יודע, ילד בן 25, הייתי משהו כזה, באוסלו, על הבמה הכי גדולה בעולם, במסיבות עיתונאים, אני גם זכיתי בפרס על השיר הזה, זכינו בשלושה פרסים, גם על המילים, על הלחן ועל הביצוע של הראל. וזה היה מאוד overwhelming בשבילי, כל החוויה.
מאיזה שלב בחיים שלך ידעת שפזמונאות יהיה בערך הדרך שלך?
יחסית בשלב מאוד מוקדם. כלומר, אני זוכר כבר מבית ספר יסודי, אני הייתי נורא נורא בתוך העולם הזה של כתיבה, ותמיד כתיבה פזמונאית, תמיד כתיבה שיש בה קצב, שיש בה פעימות לב וריתמוס ומוזיקליות, וזה היה לי מאוד מאוד ברור בשלב מאוד צעיר, שזה מה שאני רוצה לעשות.
דרך חתחתים, לא?
מה זה דרך חתחתים? וואי וואי. המון המון מכשולים, המון המון לא, אתה מקבל, עד שאתה מקבל את הקן הראשון שלך, המון דלתות שנתרקות ואוזניים שנאטמות, ובאמת באמת שזו דרך מאוד מאוד קשה ומפותלת.
עכשיו כשיש לך כבר פרספקטיבה, אתה יכול לשחזר רגעים שאמרת, אוקיי, זה לא ילך, בוא נתחיל, אני רופא או שאני עורך דין או שאני סתם יהיה ספר.
אז קודם כל נתחיל מזה שעדיין יש לי רגעים כאלה, אתה יודע, באמת היום יום של אומן, של יוצר, זה באמת רכבת הרים רגשית. אני כל הזמן מדבר על זה שאני יכול לקום בבוקר עם פול אנרגיות ולקבל הודעות טובות ודברים טובים שקורים, ושעה אחרי זה פתאום אתה מקבל מפולת של סירובים, זה באמת על בסיס שעתי. ולכן זה ההתמודדות היא מאוד קשה, העליות והירידות הן מאוד קיצוניות, אתה לומד לאט לאט לחבק את זה ולהבין שזה חלק מהמקצוע, אבל תשמע, בתחילת הדרך כשרק עברתי מהפולה, באמת שלא היה לי קצה של חוט, אני לא נולדתי למשפחה מוזיקלית, לא הייתי בלהקה צבאית, לא הכרתי ולו בן אדם אחד בעיר הזאת בתל אביב, ממש עברתי ככה דף נקי חלק, והייתי צריך לבנות את הכל לבד, ליצור את הקשרים, להבין שנייה, כי זה גם לא מקצוע כזה שיש דרך, אתה יודע, מסוימת, כלומר אין שלבים, זה לא כמו עורך דין שאתה הולך ללמוד ואז אתה עושה מבחני לשכה וסטאז', אתה פשוט צריך לגשש את דרכך באפלה ולהבין עכשיו איך אתה גורם לזה לקרות, וזה לקח לא מעט זמן.
לעשות לובי לעצמך זה באמת דבר קשה, במיוחד כשאין לך עבר שאתה יכול להתגאות בו.
לגמרי.
עד שהגיע אוסלו.
נכון, וגם, אתה יודע, כשאתה בתחילת הדרך, מנגנון הביקורת שלך הוא עדיין לא מספיק מפותח, כדי שבאמת תדע אם אתה בדרך, אם אתה מספיק טוב, אם אתה בשל, אז אתה כל הזמן מסתמך ונשען על חיזוקים מבחוץ, ואתה צריך לשמוע, אתה צריך לקבל את התפיחה על השכם הזאת שאומרת, אתה בסדר, תמשיך בדרך, אתה בכיוון, וכשאתה לא מקבל את זה, אז אתה יודע, צפות כל השאלות הקשות של באמת, האם אני מספיק טוב, האם אני בדרך הנכונה, אולי זה בכלל לא מה שאני צריך לעשות, אבל אתה לומד לאט לאט.
פתחנו עם מילים, עם הראל סקאט, נעבור לשיר נוסף, ולמישהי שבאמת צריכים להתגאות שהיא שרה את השירים שלך, יש כאלה רבים דרך אגב שאנחנו נשמע היום, שנגיד וואו, תפס את הכותרות. ריטה, חבר של פעם, איך השיר הזה נולד?
השיר הזה נכתב כאיזשהו מכתב, בפורמט של ממש מכתב, שאני כתבתי אותו דווקא לעצמי, לא כתבתי אותו לאיזה חבר, ולא, כתבתי אותו לעצמי של פעם, לילד באפולה שעוד לא, שהחיים שלו עוד לא היו כל כך מורכבים, לתקופה פשוטה יותר, איזשהו געגוע באמת לימים אחרים, והנמען הוא בעצם, הנמען הוא אני בעצם, אפילו שהשיר הוא בעצם, הלבשתי אותו בתחפושת, כי זה כאילו לחבר, אבל זה לא באמת לחבר.
והיה קל להשיג את ריטה?
האמת שלא, אבל ריטה היא גם הראשונה, אני חייב לה כל כך הרבה, כי ריטה היא הראשונה שאי פעם בכלל יצרה איתי, היא האומן הראשון שיצר איתי קשר ואמר לי, נועם, אתה כותב מאוד מאוד יפה, אני רוצה שניפגש, אני רוצה שתכתוב לי, היא הראשונה ממש שככה נתנה לי את זריקת המוטיבציה והאמונה.
כל הכבוד.
ואת השיר הזה הלחין לורן פלד, השותף המוזיקלי שלי, והאמת שבכלל לא כתבנו את זה לריטה, פשוט כתבנו שיר, הוא הלחין את זה, איכשהו זה הגיע לידיים של ריטה, היא שמעה את זה, ואז היא אמרה, השיר הזה הוא שלי.
על לורן פלד נדבר עוד מאוחר יותר היום, הנה השיר של ריטה.
רק אתמול ברחנו שני משוגעים טסים כמו טיל על מדרכה פתאום אני נזכר בכל מה שהבטחנו וכמה נוחה לנו היום משיכך הכל חוזר אליי הפיית הישנה ששרפנו בכבישים ואנשים ומנהרות, חדר ששכרנו וסיגריה ראשונה, תגיד לי איך בסוף נכנענו לדירות מסודרות. חבר של פעם, מה איתך היום? צצת געגועים מתקתקת לי בבטן. אני חוזר שוב לימים של חופש וגיטרות, שכל השבוע היה כניסה לגן עדן. הכל חוזר אליי כשהסתכלת בעיניים, ופתאום כבר לא הרגשתי כמו האי הכי בודד. איך קפצנו מהגשר אז בלי פחד וכנפיים, היום הכל סטרילי, אין על מה להתאבד. חבר של פעם, מה איתך היום? צצה געגועים מתקתקת לי בבטן. אני חוזר שוב לימים של חופש וגיטרות, שכל השבוע היה כניסה לגן עדן. חוזר אליי ימים שלא הכרנו, זריחות של אינסטגרם או כדורים בשביל שמחה, בין הדפים של הנוסטלגיה שנינו שם נשארנו כמו שני משוגעים טסים על מדרכה. חבר של פעם, מה איתך היום? צצה געגועים בבטן. אני חוזר שוב לימים של חופש וגיטרות, שכל השבור היה כניסה לגן עדן. חבר של פעם, מה איתך היום? צצת געגועים מתקתקת לי בבטן. אני חוזר שוב לימים של חופש וגיטרות, שכל השבור היה כניסה לגן עדן. הכל חוזר אליי.
וגם אליכם. שמענו את ריטה. נועם חורב הוא האורח שלנו כאן בתוכנית מאחורי השירים. הזכרת לי פעמיים שאתה מגיע מאפולה, אז רציתי לשאול אותך אם זה טראומה או שזה... איך אתה מתייחס לזה?
טראומה בטוח לא. אבל אתה יודע, יש זיכרונות יפים, יש זיכרונות פחות יפים. אבל אני מאוד אוהב את אפולה. אני חושב שהייתה לי ילדות מאוד יפה שם. ואני גם נוסע לבקר שם המון, אתה יודע, ההורים שם, המשפחה.
טוב מאוד. כן. אני שאלתי עם טראומה לא בגלל שיש משהו רע באפולה, אלא משום שהמעבר בין עיר שהיא פריפריאלית בכל מקרה למרכז עשייה של מוסיקה, בוודאי יש הניגודים האלה גורמים לאיזשהו שבר בכל מקרה.
זה אין ספק. תשמע, אני עברתי בגיל 23, 24, משהו כזה, ושוב, אני עברתי ממש, אתה יודע, כמו בקלישאות, עם כסף בכיס ותיק, ובלי להכיר אף אחד פה, ולא לדעת לאן פניים מועדות. והמעבר, אתה יודע, מבחינה רגשית זה מאוד מאוד מורכב, כי לא יעזור, תל אביב היא עיר אחרת, השפה והגודל, זה ג'ונגל, באמת, וזה גם מקום שמתקבצים בו הרבה אנשים מאוד מוכשרים ואמביציוזים, ונורא קל להרגיש חסר ערך וקטן, כי אני זוכר שאני אמרתי לעצמי, מי אני מול כל האנשים היפים והמוכשרים והחזקים האלה, שיש להם קשרים והם יודעים בדיוק מה הם עושים, ואני כזה באתי, אתה יודע, ממקום קטן, שגם במקום הזה לא כל כך היה שיח בכל מה שקשור לאומנות, או אתה יודע, אני לא הייתי אף פעם בחוג כתיבה, או בסדנת כתיבה, או משהו כזה, כאילו... באמת, פשוט יצרתי לעצמי עולם פנימי עשיר, שאני מילאתי אותו בעצם בכתיבה, גם ציירתי קצת, אבל פתאום המעבר הוא היה לי מאוד מאוד קשה. בשנה הראשונה פה אני זוכר שהתעסקתי רק בהישרדות, ופתאום מה זה לשלם שכר דירה, לעשות כביסות, אין את אמא פתאום, אתה יודע, שתדאג לך.
יצאת לדרך עם ברכה מההורים, או שאמרו לך, טוב, בואו נחשוב מתי אתה חוזר?
לא, ההורים שלי, זה היה להם מאוד מאוד ברור שאני לא שייך לאפולה. היה להם מאוד מאוד ברור שבהזדמנות הראשונה אני אפרוס כנפיים, כי אני באמת, אני לא דיברתי שם את השפה, ואני אף פעם לא הרגשתי שייך, הראש שלי היה במקומות אחרים, בעולמות אחרים, והם ידעו גם שאני יוצר, שאני אומן, מגיל מאוד מאוד צעיר, זה כל מה שהעסיק אותי, ולכן זה היה ברור שאני אעזוב את הבועה הזאת באיזשהו שלב. מה שכן, הם היו בטוחים שכל החלום הזה של כתיבת שירים זה איזה ג'וק שיעבור, כי זה לא באמת מקצוע, ואני יכול גם להבין אותם. כי כאילו הילד רוצה להיות כותב שירים, בסדר, תכף זה יעבור לו, הוא יבין, יבין את החיים.
זה לא באמת מקצוע.
זה
דרך חיים, זה פשוט דרך חיים, כן. אני אומר, זה לא מקצוע, זה דרך חיים, זה הרבה יותר.
זה בטוח, כן. אבל הנה, אפשר להתפרנס מזה, ואני קם בבוקר וכותב שירים, זה מה שאני עושה, ואני מאושר מזה.
אם אני מגיע אליך היום לחדר, פותח את המגירות, מה אני מוצא שם?
האמת שהיום הכל על המחשב. אתה יודע, זה נורא רומנטי לחשוב שהכל במגירות, אבל הכל על המחשב. אתה מוזמן לפתוח לי את המחשב, אבל חיים.
אוקיי, אז אני פותח לך את המחשב, ויש הרבה שירים שאני יכול לגרור.
המון המון טיוטות ושירים ותיקונים, ואני גם בן אדם לא כך מסודר. אז הכל זרוק כזה בתוך תוהו ובוהו של מילים. וזה חלק מהיופי גם, אתה יודע.
כנראה. שיר לוי. זמר נפלא.
נכון, זמר צעיר. ענק.
איך הגעת, איך יוצרים קשר? זה מה שככה תמיד מעסיק אותי, כשמדובר בכותב שבעצם משחרר לאחד שישיר את השירים, ואף פעם זה לא תמיד הולך בפעם הראשונה.
נכון, אז אני אסביר. קודם כל, העניין הוא שברגע שאתה כבר נמצא בתוך התעשייה הזאת, התעשייה בישראל היא מאוד מאוד קטנה. כולם מכירים את כולם, לכולם יש את הטלפונים של כולם ואת המיילים של כולם. באמת, זה בשנייה שאתה מתחיל להיכנס לתוך הדבר הזה, אין לך כבר שום בעיה. הבעיה היא...
מה אתה רוצה להגיד לי, שהם מפרגנים פה?
תתפלא לשמוע. אני יודע שזה הלם.
כן, שיש פה איזושהי פרגון, שהוא ממש נפלא לשמוע שיש כזה דבר.
בוודאי, יש פרגון, ולחלוטין כן.
במקום שיש תחרות, בדרך כלל אין פרגון.
כן, אבל אנחנו כולנו באותה סירה בסוף, ואתה יודע, זה שעכשיו אתה לא תיתן לי את הטלפון של שיר לוי, לא אומר שאני לא אגיע אליו. אז כאילו, יש איזושהי ערבות הדדית כזאת, אתה יודע. כולנו אומנים, כולנו עובדים מאוד קשה.
בקיצור, אתה מקבל טלפון של שיר לוי.
נכון.
איך אתה משכנע אותו שאתה שווה משהו?
אני לא בעולמות האלה של לשכנע, אני חושב שהשירים מדברים במקומי. בסוף זה הכל עניין של, אני תמיד מאמין בזה, וזה ממש מה שמתווה לי את הדרך גם. אני מאמין גדול בשירים טובים, שירים שנוגעים, שמרגשים. אני חושב שברגע שיש לך, אני אקרא לזה במרכאות, לא רואים שאני עושה, אבל אני עושה מרכאות, ברגע שיש לך מוצר טוב, ברגע שהאומן מתחבר לשיר שלך, זהו, לא צריך יותר מזה שום דבר. זה לא משנה השם שלך, וזה לא משנה מי הלחין, וזה לא משנה כלום. אם האומן שמע את השיר, וזה הצליח לגעת בו, והצליח להוות בשבילו איזושהי מראה, והוא רואה את עצמו שר את השיר הזה, אז זה מספיק. כלומר, כשאני שלחתי לשיר לוי את שיריות מעצמי, אני מאוד האמנתי בשיר הזה, והוא מאוד התחבר אליו, וזה היה ברור שיוצאים לדרך.
וכך זה נשמע.
ופחדתי לחשוב שאני לא מיוחד, שבסוף אני רגיל כמו כל אחד. אז ברחתי במהירות מהעיר האפורה, כדי לחיות בסרט צריך גם תפורה. חיפשתי בחוץ עוד צבע לשגרה, העיר החדשה שלי טובה לחלשים, וכמה זה פשוט להתמכר לריגושים. בסוף כל לילה הייתי מגיע עד אלייך לחפש שריות מעצמי, ואת היית, ואת היית מצילה אותי. עד שנעלמתי שנייה לפני זריחה, אז מכרתי תחפושות כמעט לכל קונה, ושכנעתי את עצמי שאני שונה, וזכרתי כל מבט, כל כדור וכל אקדח פרטים קטנים כל כך שגם האלוהים שכח את כל מה שחסר מצאתי לי אז בך והייתי בא אלייך כשהרגשתי רגענות כששרף לי בבטן מגעגוע בדידות בסוף כל לילה הצלחתי אז לתת לך את מה שאת צריכה בסוף זאת עד שנעלם שנייה לפני זריחות
נזריחה כאן ג' אתם מאזינים לתוכנית מאחורי השירים שמחים לארח את הפזמונאי נועם חורב ניסיתי על פי השירים המבצעים לנסות להבין אם אתה נעול על איזשהו ז'אנר מסוים ולא הצלחתי משום שיש לך הרבה שירים מהז'אנר הים תיכוני כמו שקוראים לזה ושירים שהם פופ ושל אז איך זה בעצם נולד?
אני אסביר לך, פשוט אצלי בראש אין את ההפרדה הזאת כשאני יושב וכותב טקסט אז אני כותב טקסט אני רוצה לספר איזשהו סיפור או לתאר איזושהי סיטואציה ואין אצלי בראש את החלוקה הזאת של זה, זה מתאים לזמר פופ, זה מתאים לזמר ים תיכוני, כי אני לא חושב שיש לזה ממש נוסחה או חוקים. ואני דווקא מאוד אוהב את זה שהמנעד הוא מאוד רחב, שאני יכול לכתוב שיר גם לעברי לידר, וגם לגלי עטרי, וגם למשה פרץ, כי אני חושב שגם בי יש המון המון צדדים, וגם אני מתחבר לכל מיני סוגים של מוזיקה. אז זה...
ומבחינת השיווק, למי היה יותר קל לשווק את השירים?
אני לא יודע להגיד, האמת שזה מאוד תלוי בשיר, לא באומן. שוב, ברגע שיש לך שיר מאוד מאוד טוב ביד, אז זה נורא קל, זה נורא קל כאילו שיקרה איתו משהו. ברגע שהשיר הוא קצת יותר דורש אומץ אולי, יותר תעוזה, שם זה כבר מתחיל להסתבך כל העסק.
אתה מגדיר את זה מאוד יפה, כי אני לא ידעתי איך לצאת מזה, ולומר שיש שירים שהם לעתים מאוד גדולים, אבל המילים שם הם לא בדיוק הדבר העיקרי, אלא אולי המקצב, הגרוב, חוסר עניין במילים, ודווקא כשיש טקסטים הם מאוד משמעותיים, לפעמים הם מאוד קשה לעכל אותם, ונכן גם לפעמים מאוד קשה למצוא מישהו שיסכים בעצם לשיר אותם.
זה נכון מאוד, אני פשוט, כמו שאמרתי מקודם, אני מאמין גדול בטקסטים, בסיפור האישי, אז אני אגיד לך, אני פשוט, אני חושב שזה טוב שיש גם כזה וגם כזה, זה טוב שיש שירי פופ, שמה שבהם יותר דומיננטי זה באמת כמו שאמרת, הגרו והלחן והמוזיקה, וזה טוב שיש שירים שבהם הטקסט הוא יותר בולט ושמים דגש על הטקסט, פשוט כל אחד שיעשה את מה שהוא טוב בו ומה שהוא מאמין בו, אני באמת חושב שיש מקום להכל.
טוב בו ומאמין בו זה אמירות מאוד מאוד יפות, אבל אני מניח שגם אתה כמוני, שיש לו אוזן קצת אחרת מאחרים, לפעמים שומע שירים, שיש בהם מילים שלא אומרות כלום.
נכון.
האם אתה גם כן מרים גבה ושואל את
עצמך? ולא מעט כאלה. אז אני אספר לך, חיים, אני בהתחלה הייתי מאוד שיפוטי לזה. אני מגיע מהמילה הכתובה, אני גדלתי על ברכי נתן אלתרמן וצרויה לה ואהוד מנור, יש לי מיליון ספרי שירה בבית, ומשם אני צמחתי, הם היו המורים שלי בעצם, בלי לדעת בכלל שהם המורים שלי. ובהתחלה כשהייתי שומע באמת שירים שאין בהם מורכבות טקסטואלית, והם קצת פשטניים, אז הייתי מרים גבה ואומר, מה זה הדבר הזה, ומי מקשיב לזה, ולמה. אבל אז אני שמתי לב שהשירים האלה הרבה פעמים עומדים במשימה שלהם ומצליחים לשמח אנשים, לרגש אנשים, להקים אנשים מהכיסא ולגרום להם לרקוד. אז אני, אין לי ויכוח. אם זה, אתה יודע, מרגש בן אדם אחר או משמח בן אדם אחר, מי אני שיבוא וישפוט את זה? אבל אני לא אעשה דברים כאלה כי זה פשוט לא הסטייל שלי, אתה יודע. אני לא יודע לעשות דברים כאלה.
אז בוא נעבור לשמוע את המתנות הגדולות שקיבלת והמתנות שנתת לנו דרך רמי קליינשטיין.
קדימה.
זה עוד יום שישי, נושם את האוויר, האור והצל משחקים שוב תופסת. השולחן ערוך, תמונות ילדות על הקיר, שיירות לבנות חוזרות מבית כנסת. והריח הזה שזורק לי את הלב, מתגנב, מתגנב, ופותח דלתות אל אושר קטן, אל אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דורות. מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה. מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש. זה עוד יום שישי, מרפסת ועיתון, השמש כמו הדאגות לאט נמחקת. מנגינות פשוטות זוחלות מהחלון, ושום שערה כבר לא תסתיר פה את השקט. מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה. מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות קטנות, שאין את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש. מתנות קטנות, קיבלנו בחרת ואותנו קידשת, ברוך אתה אדוני מקדש השם. שסורט לי את הלב, מתגנב, מתגנב, ופותח דלתות אל אושר קטן, אל אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דורות. מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה. מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש. מתנות קטנות,
מה עוד אפשר לבקש? שיר כל כך יפה.
תודה רבה.
שהלחין רמי קליינשטיין ששר מתנות קטנות. זה שיר שקיבלת אותו במתנה מעצמך, האמת.
אפשר להגיד, נכון. אתה יודע, לפעמים השירים הם באמת מגיעים משום מקום, פתאום נוחתת השראה, הרבה פעמים החבלי לידה מאוד קשים, אבל לפעמים קורה פעם ב, שפתאום נופלת עליך איזה שורה או איזה משפט, וזה מה שקרה פה, שתנפל לי המשפט הזה, מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, ניתי אז בתאילנד בכלל, מאוד התגעגעתי לארץ, היום שישי, ירדתי לחוף, ואז כתבתי, זה עוד יום שישי, אני נושם את האוויר, האור והצל משחקים שוב תופסת, וכו' וכו'. ממש מתוך געגוע לארץ, אני מאוד אוהבת יום שישי בארץ. אני מגיעה ממשפחה כזאת שכל יום שישי זה כזה ארוחה, ובלגנים, וסירים, ורעש. אז ממש נכתב מתוך געגוע לארץ.
הייתה שם גם הברכה הזאת, נכון?
נכון, הברכה לא הייתה במקור, אני לא כתבתי את הברכה, אני גם לא מגיע מבית דתי, אבל רמי הוסיף אותה כשהוא קליט את הסקיצה, וזה נשמע לנו מאוד מאוד נכון. לשיר.
מתנות קטנות, באמת אחד הלהיטים המתנגנים ביותר נדמה לי משלך.
נכון.
טוב, אתה כותב שירים, האם יש איזה רגע שאתה יושב ואומר, אוקיי, אני רוצה לכתוב משהו שיהיה בו איזושהי משמעות מעבר לכתיבה של פזמון? כלומר, להתייחס לאיזושהי הוויה על דברים שקורים כאן ועכשיו, אנחנו לא בארץ שסועה כזו ואחרת.
אתה מתכוון ברמת התוכן?
ברמת התוכן, בוודאי.
בטח. אז תשמע, קודם כל, לי יש עמוד פייסבוק, ובעמוד פייסבוק הזה אני כותב המון המון דעות ותורים, וממש על העניינים של סדר היום, גם עניינים חברתיים, לפעמים אפילו קצת פוליטיים. שם יש לי את הדרור לכתוב מה שאני רוצה, כי אני לא תלוי בזמרים שיקחו את זה או לא ייקחו את זה, כי הרבה פעמים מאוד קשה לגרום לזמר לשיר שיר שהוא פוליטי, למרות שממש לפני חודשיים יצא שיר שלי, של הראפר איזי, שהוא ממש שיר שמדבר על כל המצב פה, ומעביר ביקורת מאוד מאוד נוקבת, גם חברתית, גם פוליטית, אז אני אם הייתה לי את ההזדמנות, אם זה התלוי בי, הייתי עושה את זה הרבה יותר, אבל ברגע שאתה תלוי, אתה יודע, גם באומנים שיבצעו את זה, אז התהליך הוא קצת יותר קשה.
משום שאנשים רוצים להישאר בקנון.
נכון. נכון, גם אני יכול מצד אחד להבין את זה, אנשים גם דואגים להפרנסה שלהם, הם רוצים לעשות משהו שכולם יתחברו אליו. מצד שני, בסוף, אתה יודע, אתה צריך ביצים באומנות. סליחה על הביטוי.
לא, לא, ביצים זה דבר טוב בכל מקרה. השאלה היא באופן מעשי, אם אתה נגיד היית בסופו של דבר גם פרפורמר, היית נועז עד כדי כך שהיית גם שר שירים כאלה, או שעכשיו נוח לך לומר את זה, משום שפשוט אם אין לך זמר, אז אין לך...
אז אני רוצה להגיד לך בלב שלם ובפה מלא, שאין לי ספק בכלל שזה משהו שהייתי עושה.
מירי מסיקה, אחת הזמרות המשובחות שאצלנו, עם אישה חרסינה, שהיא מאוד מאוד שבירה לכאורה.
נכון, אישה חרסינה הוא נכתב באמת על הפער הזה, שקיים בכולנו בין מה שקורה אצלנו בפנים לבין מה שאנחנו מקרינים החוצה. והוא נכתב על דמות ממש אמיתית, על חברת ילדות שלי, שאצלה הפער הזה היה מאוד מאוד גדול, כלומר מבחוץ היא שידרה משהו מאוד מאוד חזק, מאוד אימתני, מאוד דעתני, מאוד אסרטיבי, וככה כולם הכירו אותה, אבל אני הכרתי דווקא את המקום הפנימי יותר, השביר, העדין, זה שנפגע בקלות וקשה לו להראות וקשה לו, ואז בעצם ניסיתי לחשוב על איזשהו ביטוי, שיצליח לכלוא בתוכו את הדבר הזה, את הפער הזה, וחשבתי על אישה חרסינה, ונכתב השיר, עבר לגיא ויהל להלחנה, ואז למירי מסיקה, ומאז...
ומאז המטאפורה הזו מושרת ושרה את עצמה.
מציאות השבורה לקחה אותה רחוק הרבה ימים של בכי מעט ימים של צחוק תמונות ילדות של קיץ תלויות לה על הקיר מדהים כמה חיוך יכול להסתיר אלוהים לא יעזור כלום כבר לא ישבור אותי כלום כבר לא ישבור ואישה אחת אמרה לה אבל היא לא הבינה את לא אישה לדעת אישה חרסינה
לא מוסבר. היא פזרה הרבה שקרים, אבל לא את השיער. עם צרידות כזאת כהר, גם בצחוק הכי בהיר. את הקלפים רק בחושך הסודות שלה הפכו להיות שקופים והוא ראה אותה עמוק גם בלי לדבר מדהים כמה שתיקה יכולה לספר
עד התו האחרון. מירי מסיקה, אישה חרסינה, אנחנו מארחים בתוכנית מאחורי השירים היום את נועם חורב, הפזמונאי, שכתב כל כך הרבה להיטים. מעניין אותי לדעת, נועם, בסופו של דבר, אפשר להתפרנס מהמקצוע שבחרת, או שאתה צריך עוד למלצר כדי לגמור את החורף?
תודה לאל, למלצר לא. עברתי את השלב הזה בחיי, אבל זה אפשרי להתפרנס. זה מאוד מאוד קשה. אתה צריך שיהיה לך בארסנל כבר מספר גדול של להיטים, ואני תמיד מאמין שאתה צריך לעשות עוד דברים. כלומר, אני מעביר הרצאות וסדנאות כתיבה, ואני כותב ספרי ילדים, ואני עובד בתיאטרון, אני עושה כל כך הרבה דברים בנוסף לכתיבת השירים, שהם כולם תחת הגג הזה של כתיבה, אבל הם אבל אני מרגיש שאני צריך להתעסק בעוד דברים.
אתה לא נמצא תמיד באיזה שהיא חרדת הישרדות?
תמיד. כל יום, בכל בוקר מחדש. אני חושב שזה גם מה שמאיר אותי בבוקר בסוף. זה המנוע הכי גדול.
מה, אם יהיה איך לשלם את השכר דירה?
לא כלכלית בשלב הזה. תודה לאל, כלכלית כבר הכל בסדר, כי אני כבר יחסית הרבה שנים בתוך הדבר הזה. יש מספיק שירים שהצליחו, אבל הדבר הזה של תמיד להמציא את עצמך מחדש, לחשוב מה הפרויקט הבא, לדעת להיות פזמונאי, שזה בעצם להיות עצמאי, זה לדעת איך כל הזמן לזהות הזדמנויות, איך ליזום. אני קם בבוקר, וחלק מהותי מהעבודה שלי זה לחשוב, אוקיי, מה הדבר הבא? מה הלאה?
אז אתה דיברת על הרצאות ועל דברים נוספים שמוציאים אותך מהבית, אבל בסופו של דבר, עיקר העבודה שלך זה בינך לבין עצמך.
נכון.
הכותב הוא בדרך כלל איזשהו ציפור שיר מאוד בודדת. האם אתה מצליח לצאת למופעות, למופעים, כדי לראות בסופו של דבר איך השיר שלך מתממש על הבמה?
כן, זה אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות, כי אני חושב שפשוט שום דבר לא ישתווה להרגשה הזאת של לשבת עכשיו בקיסריה נגיד, ולראות פתאום אלפי אנשים צועקים את המילים שאתה כתבת, זה הרגשה כל כך מוזרה ונפלאה, אז אני עושה את זה, אני לא נמצא בהמון הופעות, אבל מדי פעם אני קופץ, זה גם מאוד כיף לראות מקרוב בשטח מה השיר שלך עושה לאנשים. ודאי. כי בפייסבוק ובאינסטגרם מקבלים הרבה הודעות ותגובות, אבל פתאום לשבת מול האנשים ולראות איך הם מגיבים לשיר ואיך הם שרים אותו, זה מחמם את הלב.
רוני דלומי, אני מניח, היא גם מחממת את הלב.
היא לחלוטין.
זמרת נפלאה.
נכון. סתם שני אנשים, אני כתבתי והעברתי לדנה ברגר שתלחין, אנחנו נפגשנו, ישבנו קצת עם הגיטרה, ויצא מנגינה בעיניי נפלאה לשיר הזה, ורוני לקחה אותו ובאמת ביצע אותו בצורה כל כך בוגרת ויפה, זה תענוג, זה אחד השירים שאני הכי אוהב שאני כתבתי.
אני רואה אותך יושב בלי להדק את החגורה אולי מתרסק לא תישאר לך מרירה יהיה לך תרוץ כזה נעים ונוח לרוקן את הארון בלי להפליט פי ולברוח אני אתן לך דחיפה אם זה מה שאתה רוצה יותר מדי זמן אתה עומד על הקצה אני מוכנה לזכור אותנו כדי שתיפתח אני אוהבת אותך ככה עד כדי כך וכבר כמה חודשים אתה קשה אליי כמו אבן ההתחלה של הסוף השגרה והרגל צמודים לך לרגל אולי כבר תתעורר ותנער ותנער אולי רק ככה תירגע אולי רק ככה תשתחרר וכבר כמה חודשים אתה קשה אליי כמו אבן ההתחלה של הסוף קוראת לי את הבטן וחודש מהיום תראה מה כבר נשאר, ספק מיטה, ספק לו. וכתב היד שלי על פתק שהשארתי שם מונח. אני אוהבת אותך ככה, עד כדי כך. וכבר כמה חודשים אתה קשה אליי כמו אבן. ההתחלה של הסוף קוראת לי את הבטן. וחודש מהיום כבר נהיה כמו חדשים.
כאן בגימל, מאחורי השירים, נועם חורב הוא האורח של התוכנית, השעון שלנו הוא גם כן אורח מאוד נכבד, כל פעם הוא אומר לי בשעות כאלה, תזדרז חיים, עוד מעט הזמן מסתיים.
הזמן עובר מהר כשנהנים חיים, אתה לא יודע?
זה בהחלט, אני מסכים איתך, בהחלט מסכים. איזה חלומות עוד לא הצלחת להגשים מבחינת הכתיבה?
אני לא חושב שיש דברים קונקרטיים, כלומר יש עוד דברים שאני רוצה לעשות, אני רוצה להוציא ספר אוסף של שירים, אני רוצה עוד לעשות פרויקט שהוא שלי של שירים, אבל אני אגיד לך מה החלום שלי באמת, החלום שלי הוא פשוט להצליח להמשיך להתפרנס מהדבר הזה, להצליח גם בעוד 20 שנה לקום בבוקר ולעבוד בזה, כי זה כל כך לא מובן מאליו בשבילי.
יש זמרים שנורא רצית שישירו שירים שלך ועד עכשיו לא הצלחת בעצם להגיע אליהם?
יש זמרים כמו פוליקר למשל, שאני גדלתי עליו והוא מבחינתי פסגת השאיפות, ויש, וזה בתהליכים, זה קורה, הדברים קורים לפעמים לאט. תהליכים ארוכים. אבל בסוף זה יקרה, אני מספיק עקשן.
במיוחד כשמדובר בזמרים שהם בעצמם סינגר סונגרייטרס, נכון?
נכון, נכון. למרות שפוליקר הוא יותר מלחין מה שכותב, היה לו את יעקב גלעד כל השנים, חשב צורה עליו, עובדת איתו הרבה, וגם הוא כותב, הוא כותב מאוד מאוד יפה, אבל הוא כן אני חושב פתוח לשיתופי פעולה עם כותבים.
אוקיי, אז אם תגיע אליו, אז הגעת לאיזושהי, הצלחת ל...
זה עוד חלום קטן שהתגשם, אתה יודע.
להגשים חלום בנפלא.
לחלוטין.
את אייל גולן היה קשה יותר?
לא. אני חייב להגיד שאייל גולן, אני כתבתי את הטקסט של כשאחר, ואני, היה לי איזשהו כתובת מייל שלו, אני לא ידעתי אם זאת כתובת מייל נכונה או לא נכונה, כי אני לא זוכר מאיפה קיבלתי את זה אפילו.
יש לו 40 כתובות.
כן, בדיוק. אני שלחתי לו את השיר הזה, ובוקר למחרת הוא כבר התקשר אליי.
סקנדל.
זה היה...
באמת סקנדל, איך הוא עושה כזה דבר?
מאוד לא צפוי ומאוד משמח, וככה נוצר שיתוף הפעולה הראשון שלנו, ויצא בעצם כשאחר שרותם כהן הלחין.
ואחד הלעיתים הגדולים של אייל גולן.
נכון.
כשאחר יסתנבר מהאור שבעינייך יטעם את הטעם של שמך יחבק וישתיק בשתי ידיו את כל פחדייך כשאחר יתעורר לצידך כשאחר יבין את כוחן של הדמעות יישבר בצל של בכייך יתקרב וינחש לך את כל הסודות כשאחר יוחז בידך רק אז אני אשבר לאט אצעק בשמך כמעט כשאחר יתאהב ויגלה אותך אחכה רק לך גם אם אהיה לבד כי אינני יכול אינני יכול בלעדיי כשאחר יקנה לך מרוב אהבה לאט ישתנה בשבילך יחיב לעצמו כשאת קצת עצובה כשאחר יגור בליבך כשאחר יבקש אז ברגע מתוק רק לחיות את חייו לצידך אז אני אתפרק לבד וקצת רחוק כשאחר יזדקן לצידך רק אז אני אשבר לאט צעק בשמך כמעט כשאחר יתאהב יגלה אותך אחכה רק לך גם אם אהיה לבד כי אינני יכול אינני יכול בלעדיי שבר לאט צעק בשמך כמעט כשאחר יתאהב יגלה אותך אחכה רק לך גם אם אהיה לבד כי אינני יכול אינני יכול בלעדיי
כינור מייבב, אייל גולן שר נפלא, שיר שהלחין רותם כהן למילים של האורח שלנו כאן במאחורי השירים. איתו אנחנו צריכים אוטוטו לסיים את התוכנית, ולא ישמענו יותר מדי שירים. נדמה לי שבסך הכל באקום יש לך 100-200, נכון. אנחנו בקושי הצלחנו.
אתה יודע מה זה אומר, שאתה תאלץ להזמין אותי לעוד לא תוכנית.
אני מאוד אשמח לעשות את זה. תוך כמה זמן, עד האירוויזיון הבא, או מה, נקבע משהו כזה? או
משהו כזה אפשר.
יפה.
אני מגיע כשאתה מזמין, זה בטוח.
אוקיי, זה גם טוב. אני רוצה להודות לך שהגעת לספר לנו על השירים הנפלאים האלה ששמענו בשעה האחרונה, ושיהיה הצלחה.
המון תודה.
תודה מיוחדת לתכנאי השידור שלנו, תמיר צובר. חן ליטווקי, המפיקה הנמרצת ש... מחזיקה אותי טוב על ידיים. תודה רבה לכן. ותודה רבה לאורח שלנו, נועם חורב, מול המיקרופון חיים הדור. אנחנו מסיימים עם שני שירים. אחד, חבר טוב שלך, לורן פלד.
נכון.
ואם נספיק, גם שיר ימון תהיה כאן עם אחותך. אחותי, אחותו. לילה טוב, ערב טוב לכם. כאן גימל.
התעוררנו מהאור כשהבוקר עלה, קפה על המרפסת והעיר בחלונות, כשהדלת אל האושר לא הייתה עוד נעולה, ומצאנו את הריגוש גם בכישלונות. עשינו אהבה על הפסנתר השבוע בארץ רחוקה שלא הייתה שלנו, ובמשחק מול העולם היה מאוד ברור, 1-0 לנו, 1-0 לנו. תחלום תחלוק אבא שלי ימה, תמסור דישת שלום אצלנו מאוחר. תחלום תחלוק, לא צריך להתעורר, אבא שלי אמר שכל השם צעקו תוותר. ולא חשבנו על מחר, שרפנו את הכל, רקדנו כל הלילה על הגג של השכנים. אני החזקתי לך את היד הכי חזק שאני יכול, כשעלה בך געגוע לחן הישנים. עשינו אהבה על הפסנתר השבוע בארץ רחוקה שלא הייתה שלנו, ובמשחק מול העולם הכל היה מחור, 1-0 לנו, 1-0 לנו. תחלום תחלום אבא שלי אמר, תמסור דישת שלום אצלנו מאוחר. תחלום תחלום, לא צריך להתעורר, אבא שלי אמר שכל השאר צעקו תוותר. אחת אפס לנו, תחלום תחלום אבא שלי אמר, תמסור דישת שלום אצלנו מאוחר. תחלום תחלום, לא צריך להתעורר, אבא שלי אמר שכל השאר צעקו תוותר.
את זוכרת אחותי, מה שאז לחשת לי, מה שאז הבטחת לי, איך מחקת לי את הדמעה, איך ראית לי את הנשמה, כשהשמש נעלמה למקום אחר, אחר. את זוכרת אחותי, מה שאז עבד בי, מה שהוא נולד בי. המשקולת לרגלי, הצמרמורת בידיי, והחופש בעיניי, שתמיד חוסר, בוער דוהר איתי. שתינו נלחמות להחזיק את החיים, להתפייס עם הסופות, לדבר עם אלוהים ולפקוח את העיניים. יש דברים יפים לראות, יש שמיים אין שמיים, ואנחנו נשארות. את יודעת אחותי, זה כבר לא כואב לי, זה כבר לא טורף בי. חוט המשי מסתלסל ונקשר בחוט ברזל, רק האור בחוץ נופל ותמיד מוחל, צוהל גואל אותי. שתינו נלחמות להחזיק את החיים, להתפייס עם הסופות, לדבר לדבר